אנחנו למדנו על המבנה של הנר"ן, ולמדנו פעם קודמות גם על התפקיד של עבודת השם במרכיבי השונים, נכון? למדנו התורה ותפילה מצד אחד, והמצוות שמורידים את אור הנשמה עד לממשות החיה בתוך חיינו, ומצד שני עבודת המידות שהיא הכנת הנפש לקליטה של אור הנשמה. נדמה לי ששם עצרנו. אז אני עושה פה עוד השלמה של פסקה אחת שנובעת מתוך הדברים הללו לגבי מוסר אלוקי ומוסר אנושי, ואז נעבור פה לרמב"ם. אז אם הדפים הגיעו לכם, אז יש בצד השני המוסר האלוקי. אני רוצה לראות פה פסקה אחת שהיא ממש משלימה וחשובה גם בדורנו, ביחס, איך מתייחסים למוסר אנושי ומוסר אלוקי, גם האם המוסר האנושי הוא מספיק, ומה קורה כשיש סתירה ביניהם. תודה רבה רבה. אז בואו נראה פה פסקה בצד השני, מאורות הקודש, המוסר האלוקי. לאחר מכן נסכם את הדברים, את הפרק הזה, בפסקה מתוך המורה נבוכים, מקווה שזה יהיה העיקר. אז את הפסקה הראשונה נעשה ככה יותר בקצרה, כי זה די נובע ישירה ממה שלמדנו. בסדר? הגיעו לכם? תפים? בסדר? בצד השני המוסר האלוקי. אומר הרב, אלוהים אנו רגש מוסר, כמהים אנו להיות חיים חיי תואר, דמיוננו מלאים את חשק לבבנו לצייר, אולי צריך להיות לציור, היותר נשגב והיותר נאה, היותר טהור והיותר נאצל. אנחנו רוצים להיות טהורים, רוצים להיות טובים, הכי טובים שיכול להיות, הכי טהורים שאנחנו יכולים להיות, הכי מוסרים שאנחנו יכולים להיות. החפץ הפנימי שלנו חושק שיהיה רצוננו הקבוע טהור וקדוש, שתהיה כל מגמת חיינו ברורה ומכוונת לידיעה ליותר נשגב בחיים. אבל ככה מסכם לנו באיזשהו כמה משפטים את התפיסה של הרצון הפשוט של כל עובד השם. הוא רוצה להיות טהור, הוא רוצה לכוון את חייו על פי המוסר, על פי הצדק, על פי הדבר הנכון, על פי הדבר האמיתי, שזה יהיה קבוע, שזה יהיה טהור וקדוש. מוסיף הרב ואומר, וכל אלו התשוקות אינן מתגשמות כי אם על ידי מסירותנו הפנימית והחיצונה אל אור השם, אל המוסר האלוקי המתגלה בתורה, במסורת, בשכל וביושר. והרב אומר את הדברים אל אומת המשפט הבא שהוא ידבר עליו, על מוסר החול. הרצון הזה שלנו להיות טהורים, להיות מוסריים, להיות טובים, אומר הרב, הוא חייב להיות מלווה על ידי התמסרות אל אור השם, אל המוסר האלוקי. הוא אומר את זה בהנגדה או באמירה שאומרת מה שהוא יגיד במשפט הבא, אי אפשר להסתמך כדי להיות באמת טובים וישרים וקדושים וטהורים כמו שאנחנו רוצים להיות בצורה טבעית, אי אפשר להסתמך רק על המוסר הטבעי, המוסר של החול לבדו. אנחנו צריכים בשביל זה להיות מסורים אל המוסר האלוקי. המוסר האלוקי, הרב אומר, המתגלה בתורה, במסורת, בשכל וביושר. שזו שפה מאוד חשובה ומעניינת. זאת אומרת, הרב אומר, גם מוסר אלוקי דורש הרבה שכל ויושר, הרבה אינטואיציה, הרבה בריאות. אפשר גם אותו להוות, אפשר גם אותו לקחת למקומות לא בריאים ולא נכונים ולא מאוזנים. צריך המון המון שכל ויושר בעבודת השם. אדם יכול לקחת איזה ציווי או איזה פסוק או איזה חומרה ואיתם ממש לעשות לעצמו נזקים או לעשות לאחרים נזקים. גם מוסר אלוקי צריך המון המון שכל ויושר, וצריך שימוש למדי חכמים, וצריך אינטואיציה בריאה של קודש שיודעת מתי להקל ולהחמיר, מתי לאזן לכאן, מתי לאזן לכאן. המון המון איזונים, והרבה, גם כשהולכים לאור מוסר אלוקי יש המון המון צורך להתברר בשכל וביושר של הדברים, להיות להיות מאוזנים ולהיות לדעת לאזן נכון את הצרכים השונים של המוסר האלוקי ולבין בין דילמות של המוסר האלוקי. אבל בלי המוסר האלוקי, דהיינו, בלי שאנחנו נתמסר לאור השם, נבין שמה שבסוף בונה בנו את הטוב הפנימי ובונה בנו את המוסריות בצורה טובה ועמוקה והמלאה שלה, זה רק המוסר האלוקי, ואי אפשר להסתפק בזה רק במוסר אנושי ושכל אנושי לבדו. ולמה? זה ממש נפקמינה ממה שלמדנו. מכיוון שכשאנחנו חווים את עצמנו, בדרך כלל אנחנו נחווה את עצמנו בנפש ובגוף, ברבדים היותר חיצוניים של העצמיות שלנו. ולדעת איך לחשוף את העצמיות הנשמתית שלנו, אין לנו יכולת רק על פי המוסר האלוקי, רק על פי המוסר האנושי. אין לנו יכולת באינטואיציה פנימית, ללא לימוד, ללא התרוממות, ללא הדרכה של התורה, לנו, לא נוכל לממש את כל הטוב האלוקי שנמצא בתוכנו, ומילא מה שיתממש זה יהיה חלקים מאוד חלקיים, ומאוד, הרבה פעמים לא אמיתיים, של אותו טוב שאנחנו רוצים לממש. בואו נלך הרבה מה זה בהיבט השלילי. המוסר של החול, המוסר של החול דהיינו מה שנובע מהשכל האנושי, מהטבעיות, מההכרות הבסיסיות שהאנושות צוברת לעצמה, ויש בהם ערך. אבל המוסר של החול איננו עמוק ואינו נכנס בפנימיות הנשמה. בסדר? זאת אומרת, את אותו אוטם שיש, אותו מרחק שיש בין הנפש לנשמה, אין סיכוי למוסר אנושי כן, להתרומם לעוז הזה, לרוממות ולעומק שיש בתביעות של הנשמה. ולכן, ואף על פי שאדם נמשך אחריו לטובה, הוא מרגיש עכשיו את אותו רגש מוסרי, והוא ייתן לזה אבל ביטויים על פי מה שהוא מבין, על פי מה שהוא מרגיש. אומר הרב, יש, אי אפשר להגיד שזה לא דבר יקר, זה לא דבר שאדם בסוף נמשך הרב לטובה, על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון. אין להדרכה הזאת תפיסה עומדת בפני הסתערות של תאוות שונות כשהן מתעוררות בחוזקה. כן? אומר הרב, זה לא יחזיק אל מול עוצמות החיים שצריכות מילוי מהנשמה. אנחנו ממלאים אותם רק מהתודעות הקטנות שהם זרזיפי אורה, שאנחנו יכולים לקלוט אותם במוסר טבעי, ואת כל את כל המסלול הזה מהנשמה אל הנפש, על ידי הרוח, על ידי כן, עולם רוחני שמוציא לפועל את כל העוצמה הנשמתית והטוב האלוקי בצורה הכי טהורה והכי קדושה שלו. אנחנו מוותרים על כל זה ומסתפים רק במוסר שהרב קורא לו אינו עמוק ואינו נכנס בפניות הנשמה. ולא שלאדם לא נמשך אחריו לטובה, אבל אין לו סיכוי לעמוד בפני העוצמות האדירות של עולמות החול ושל העולמות היצריים ושל העולמות הפרטיים והאגואיסטיים. קל וחומר שאין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו. טוב, עכשיו אני חושב בימים כאלו לא צריך תמיד להסביר. הרב אומר שאומה תנסה להדריך את עצמה על פי תפיסות המוסר האנושיות, אין הסיכוי לעמוד נגד הרשע ונגד הכוחות שבאים להשביט אותו. כי המוסר האנושי אין לו את העוצמה, אין לו את החדות של הטוב והרע, אין לו את העוצמה הפנימית, האמונית האדירה, שנותנת לטוב את היכולת להכריע את הרע. וגם באדם הפרטי זה לא יספק, כמו שהרב אמר, אינו עמוק ואינו נכנס לפנימות הנשמה, ולא יהיה לו את הכוח להתמודד עם החיים. קל וחומר, קל וחומר ברובד לאומי. והיום רואים את זה כל כך ברור, שבמקום שיש אמונה, יש תפיסה פנימית, אמונית, שנותנת עוז הרבה יותר גדול למוסר, וחדות הרבה יותר גדול למוסר, וטהרה הרבה יותר גדול למוסר. ואנחנו רואים מעבר לים את המוסר העקום של אומות העולם, כן, של רחמנות על האכזרים ושל צביעות וכל ה... ברבדים לאומיים זה יהיה פי כמה וכמה יותר חמור. ישענו על המוסר האנושי ברבדים לאומיים, תעשה נזקים נוראיים. כי אין למוסר האנושי הזה יכולת לעמוד נגד כוחות החיים הרשותיים. אין. אז לכן אומר, קל וחומר שהוא לא יכול להדריך את הכלל, את הציבור האנושי, לחדור אל עומק הנשמה, להפוך את האדם הכללי והפרטי, לב בשר תחת לב אבן. היכולת שלנו להתהפך, להפוך את לב הבשר, את לב האבן ללב בשר, דהיינו לרומם את הנפש רק מתוך הנשמה. להפוך את הנפש להיות אור כזה שיכול לתקן את החיים, יכול לעמוד מול הזוהמות ומול היצריות ומול כל הכוחות הנמוכים והשפלים, ולהפוך להיות לב בשר מלא בטור, מלא בעוצמה, שמתקן כל כוחות החיים ולא נכנע אליהם בפרט ובכלל. אומר הרב, זה רק על ידי הדרכה שמביאה את האור מהנשמה אל הנפש, ולא מסתפקת רק בזרזיפי האור של המוסר האנושי. לא יש הצעה אחרת, כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. מסיים הרב ואומר, וכדאי הדבר שיתאה אדם בכמה טעויות בדרך מהלכו, ובלבד שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו על פי אותו העומק של המוסר האלוקי. מי שימעט בכישלונות, נחיה חיים רוחניים רפואיים על ידי השפעה שטחית של המוסר החיים. יש משהו במוסר האלוקי של התורה שלפעמים הוא קשה לנו, קשה לנו להתרומם אליו, קשה, ולפעמים אנחנו נתאה בו, בגלל שהוא לא כזה טבעי לנו, וזה דורש התרוממות, וזה לפעמים יהיו גם טעויות בפרט ובכלל, אבל זה דרך ארוכה. המוסר האלוקי לאט לאט ייבנה עד שהאומה שלנו, או שאנחנו גם באופן פרטי, נתרומם אליה, נהפוך אותו להיות טבעי לנו. יהיה בזה תהליכים, יהיה בזה מסע, לפעמים לא, לא תוכל, לא נזדהה כל כך עם המוסר האלוקי, כי הוא לא בא לנו ככה מאיזה אמיית הנפש הטבעית, הוא בא מהתרוממות, הוא בא מהרבה הרבה ענווה לקלוט את המוסר האלוקי, ולאט לאט להתרומם, להפוך אותו להיות, כן, האור של חיינו. ואומר הרב, יכול להיות שיהיה בזה דרך ארוכה, ויכול להיות טעויות, אבל זה ודאי עדיף מאשר להסתפק רק במוסר האנושי. הסתפקות רק במוסר האנושי, בהשפעה השטחית שלו, אין לה סיכוי לתקן את החיים. וזה נובע מאותו לימוד שלמדנו על הנר"ן, ועל זה שבאמת אור חיינו נמצא בנשמה. ובלי להיפתח אל אור הנשמה על ידי עבודה רוחנית משמעותית, אנחנו נשארים עם הערה שיש בנפש, שהרב קרא לה הערת נוגה, שהיא, אם אתם זוכרות, הוא קרא לה חושך הוא לגבי מה שיש בנשמה, היא לא מספיקה כדי לעמוד מול עוצמות החיים ולתקן אותם. יוצא מפה, כן, יחס, אני חושב, די מורכב. זאת אומרת, מצד אחד, המוסר האנושי, כמו שהרב אמר, יש פה דברים טובים. ולא כל דבר, מה פתאום, רואים דברים, רואים טוב, רואים יחס אנושי, רואים צער בעלי חיים, רואים עדינות, רואים חמלה. דברים האלה הם טובים, הם יקרים, הם באים מהטוב הפנימי של האדם, אין לנו לזלזל בהם. ויחד עם זה, אם ננסה לבנות, כמו שהרב אמר, את חיינו, ובוודאי את חיינו הלאומיים, לאור מוסר כזה, אין לזה סיכוי לעמוד מול עצמות החיים בצד החיצוני והמפולקה שלהם. בסדר? אז זה השלמה של מה שלמדנו בנר"ן ביחס אל המוסר האנושי מול המוסר האלוקי. עוד פעם, שם? כן. נכון, נכון. זה בדיוק הנקודה, כי מוסר אלוקי שהוא הרבה פעמים לנו הדבר הכי טבעי, גם רואים את זה היום כל כך חזק, איך עם ישראל, זה קשה לו לראות שמה שלנו כל כך טבעי ואמיתי, הוא לא נתפס אצלומות העולם, לא נתפס. כי באמת, מה שלנו הדבר הטבעי והפשוט, אצלהם זה רחוק מדי. היכולת להבין מה זה להילחם ברשע, ומה זה לבאר את הרשע, אין להם. והיום זה כל כך בא לידי ביטוי, אני חושב שקשה לעם ישראל לא רק מול הערבים, אלא בעיקר התגובה שמגיעה מעבר לים, כן, מהאומות האינטליגנטיות, שלא מבינות את המוסר של עם ישראל, מראות עד כמה אנחנו שייכים לרובד אחר של מוסר. לעתיד לבוא, ככל שעם ישראל יחשוף את המוסר האלוקי, יהיה שייך להתחיל, כן, לרומם את העמים אליו. קודם כל, זה בתוכן, כן, שאנחנו נהיה שייכים למדרגה שמתאימה לנו. אחרת, מה שלאומות העולם מתאים לנו, זה פוגע פי כמה וכמה. כמו שראינו כל מיני תופעות כמו ההתנתקות וכדומה, שרק עם ישראל יכול לעשות לעצמו דברים כאלה. כשאנחנו יורדים למוסר האנושי, בנו זה פוגע יותר מאשר בעמים אחרים. בסדר? טוב, אז עכשיו אנחנו עד כאן בהשלמה הזאת. אני רוצה להספיק היום לראות פה פסקה מהמורה נבוכים, ממש לקראת סוף המורה נבוכים. פסקה שהרמב״ם כמעט נסיים איתה את הספר מאוד מאוד נפלאה של הדרכה בעבודת השם. וככה איתה לתת איזה כיוון, איך להחיות את אותה מערכת שעליה דיברנו, את הנר"ן הזה על מרכיביו השונים. עד עכשיו דיברנו ככה יותר סיסטמטית, כן, איך הנר"ן בנוי, תורה התפילה, עבודת מידות מלמעלה, כן. הרמב"ם יותר נותן לזה נשמה, וזה מה שבהשלמה טובה לדברים. אני אדלג על נפש החיים כרגע שנמצא למעלה, אם יהיה זמן יהיה אותו, משהו מאוד נחמד, אבל אני רוצה שנספיק את הרמב"ם. הערה. בסדר? אתם בצד הראשון בהערה? כבר בערנו לך. כי השכל הזה, אשר שפע עלינו מאיתו התעלה, הוא המגע אשר בינינו לבינו. והבחירה בידך. אם תרצה לחזק את המגע הזה ולעבותו, עשה. ואם תרצה להחלישו ולדקקו לאט לאט, עד שתפסיקהו, עשה. טוב, תנו פעם שעברה הקדמה שקשורה למושגים מדורות שונים, נכון? פעם שעברה אמרנו שיש נשמה ונפש, אבל ראינו בחיים ויטל שהוא קורא לזה הנפש העליונה והנפש התחתונה. אז הנה לנו עוד דוגמה, כשהרמב"ם מדבר פה על השכל, זה לא השכל של המחשבה, אלא זה הנשמה. כן? כמו שרואים בפרק הראשון, למדתם פרק ראשון בשמונה פרקים? סיימתם אותו? התחלתם. בסוף השנה, אז אני אדבר, אני אגיד לכם את זה. יש שם, אתם תראו, יש שם חמשת חלקי הנפש, ששם יש את החלק השכלי, שהוא אחד מהחלקים, ויש בסוף את השכל, שזה לא אחד מהחלקים, אלא כל חלקי הנפש הם כלים של השכל, דיינו של הנשמה. זו דוגמה שהרמב"ם רואים איזה כלים שם. בקיצור, השכל כאן שהרמב"ם אומר על זה הנשמה. מה אומר לנו פה הרמב"ם? עוד פעם, בואו נראה את המשפט הראשון. כבר בארנו לך, כי השכל הזה אשר שופע עלינו מאיתו התעלה. אותה נשמה שקיבלנו מריבונו של עולם. הוא המגע אשר בינינו לבינו. המגע, יחידת הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם, זה הנשמה שלנו. המגע אשר בינינו לבינו. ואומר הרמב״ם, והבחירה בידך. אם אתם זוכרות, דיברנו על הבחירה באמונת עתידנו, הרב שם, הרב טאו שם דיבר על זה, שעניין הבחירה הכי מהותי זה איזה רמת קשר אנחנו רוצים עם הנשמה שלנו, ודרכה עם הקדוש ברוך הוא. זה ממש שייך פה למה שאומר הרמב״ם. הבחירה בידך. נשמה גדולה כזאת היא קיבלת, אבל כמה קשר יש לך אליה? כמה היא מתחיה בך? כמה היא פועלת בתוך נפשך, ממלאת את המחשבות, את הרגשות, את כמה מהאור הזה כן, נוכח בקרבך, זה מהות הבחירה. והבחירה בידך. אם תרצה לחזק את המגע הזה ולעבותו מלשון עבה, עשה. ואם תרצה להחלישו ולדקקו, יהיה יותר ויותר דק. לאט לאט, עד שתפסיקהו, עשה. זה מהות הבחירה. מהות הבחירה שלנו בעבודת השם זה לפתח מדיניות ששמה את הרצון הזה במרכז חיינו. להיות חיים קשר מלא, קשר עבה, כן, הכוונה מלאות, מלאות רוחנית, מלאות של טוב, מלאות של קדושה, מלאות של עבודת השם חיה שמזרימה אלינו עוד ועוד רצונות ומחשבות ואידיאלים ומעשים אז ככל שהקשר יהיה יותר עבה, אז הוא יהיה יותר דומיננטי בחיינו, ויהיה מפעיל את כל מערכות החיים שלנו. זה יהיה דבר שהקדוש ברוך הוא יחיה בנו, ממש יחיה בנו. זה מהות הבחירה. כמה לתת לאלוקי הזה, שנמצא בנשמה, לחיות בתוכנו. הוא יכול להיות עבה, גדול, משמעותי, נוכח, הוא יכול להיות דק, 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 דק. עד שלמרות שהוא נמצא שם, חי וקיים, הוא נעשה לא רלוונטי, עד שתפסיקהו. איך זה קורה בפועל? איך הוא נעשה עווה או דק, כן, בלשון הרמב״ם, נוכח או דליל? מהרמב״ם, ואין המגע הזה מתחזה, אלא בהפעלתו, באהבתו, וההליכה בכיוון זה, כמו שבארד. והחלשתו ודקותו תהיה, בהתעסק מחשבתך, במה שזולתו. איך מנתקים או איך מדקקים את הקשר הזה עם הנשמה? או איך להבדיל מעבים אותו, מחזקים אותו? הרמב"ם פה עכשיו נותן תשובה מפתיעה. איך מעבים אותו? על ידי שמפעילים אותו באהבה. חיים אותו. חיים אותו, מפעילים אותו באהבה והולכים בכיוון הזה. זו הגדרה מעניינת. איך מחלישים אותו? פשוט לא מתעסקים איתו. תהיה בהתעסק מחשבתך במה שזולתו. מתעסקים עם המון המון דברים. לא מתעסקים עם עבודת השם. לא חיים את עבודת השם. לא הולכים בכיוון הזה. לא מחיים אותו. הוא אומר לו, הולך ונחלש לאט לאט. זאת אומרת, מה שהרמב"ם פה, אני חושב, אומר בצורה ככה חריפה, זה שעיקר הבעיה שלנו בעבודת השם, בוא נגיד, יש, ודאי שיש דברים שהם מפסיקי קשר. כן? כל עבירה שאנחנו עושים באיזשהו מקום מנתקת אותנו מהנשמה. ועבירה גורמת לעוד עבירה וכן הלאה, ואנחנו בתהליכי הפוך. אנחנו עושים מצוות וכל מצווה מחברת. הבעל שם טוב אומר מצווה, משום צוותא, מחברת אותנו לנשמה. הרמב"ם לא מדבר על מצוות ועבירות. אבל פה הוא רוצה לדבר על משהו עמוק יותר, שיותר בעייתי מהמצוות והעבירות, וזה חוסר תשומת לב. חוסר תשומת לב. פשוט זה דבר כל כך מיוחד בהגדרה, אני חושב. כי יש איזו תפיסה שעיקר הבעיה שלנו על עבירות. עבירות זה דבר חמור, זה דבר כמו שאמרנו, הוא ודאי מרחיק אותנו, אבל על עבירות אפשר לעשות בתשובה. יש משהו יותר חמור מעבירות וזה אדישות. אדישות, פשוט חוסר גשר. משהו מת. משהו מת. זה האויב היותר גדול של עבודת השם. האויב היותר גדול של עבודת השם הזה שהיא פשוט מתה. יש לזה גם בעיות נקודתיות, כן, של עבירות. אבל שוב, אני אומר, עבירות אנחנו יכולים לתקן. כזאת שאנחנו נתנו חסד כזה, של חזרה בתשובה, יכולה לתקן כל עבירה, יישום של חסימה, שאנחנו יכולים לתקן אותה, לפתוח אותה. אבל יש משהו שיכול לקרוא לנו במהלך החיים, שהוא פשוט קורה באיזה סחף כזה שאי אפשר, אנחנו לא שמים לב אליו. ופתאום אנחנו פשוט לא קשורים. עבודת השם צריכה הפעלה. הפעלה לא טכנית, ולכן הרמב"ם אומר, הפעלתו באהבתו. לא הפעלה טכנית. הפעלה חי. זה עיקר כל כך יסודי, כן? שהוא עכשיו עיקר העיקרים שם. איך, מה אנחנו עושים שם? בדיוק, בסדר, למדנו נרן ויפה, יש נשמה, וואו, מפעילים את זה, תורה, תפילה. אם זה יהיה אמת, שווה, האחוזים של הפעולה פה הם יהיו מאוד מאוד דקים. זה לא חי. איך? לא יודע, אולי הרמב"ם ידבר גם על האיך. אבל זה השורש. עבודת השם זה קשר. זה קשר. וקשר הוא לא משהו טכני. הוא משהו חי. כן? אפשר למה הדבר דומה. אבא לא יודע, לא יודע איך קשר עם הילדים שלו. אז רושמים לו, תשמע, זה ילדים צריכים שיקות, חיבוקים, שיחה פעם בשבוע, איזה תשובה. אז טוב, מה עם הפתק? טוב, מוישה, בוא רגע, קיבלתי פה פתק, שתי נשיקות, נתנו שתי נשיקות, חיבוק. טוב, אתה יכול ללכת, אז סיימתי איתך, דוד. קשר ודאי לא ייווצר מזה, נכון? קשר זה משהו חי. זה משהו שהבאות של הקשר מאוד מאוד חשובות, בתנאי שמביא עוד קשר. אין כזה דבר קשר בלי הבאות של קשר, נכון? אז הוא מת, הוא לא קיים. אבל גם אין הבאות של קשר בלי קשר. וזה עבודת השם צריך להתרגל אליה בתור קשר עם ריבונו של עולם, קשר חי. אנחנו מפעילים אותו, ויש לנו דרך איך להפעיל אותו, ויש לנו כן, שיטות, ותורה, ותפילה, ומצוות, אבל בעיקר זה עמדה נפשית שהיא עומדת מאחורי כל ההפעלות האלה. עמדה נפשית ששם אומרת, אני רוצה שהקשר שלי אל נשמתי, שהוא הקשר שלי אל ריבונו של עולם, שזה תמוד בחידוש הראשון של הרמב"ם, נכון? יחידת הקשר, השכל הזה, הוא הקשר שבינינו, הוא המגע שבינינו לבינו, יש לנו מגע ריבונו של עולם. זה משפט חריף. הוא המגע שבינינו לבינו. איך יש לנו מגע ריבונו של עולם? יש פה איזה מולי חשמלי, נקרא נשמה. והנשמה הזאת אפשר להפעיל אותה, להוריד אותה אלינו, להיות נוכח, ואז הקדוש ברוך הוא נוכח בחיינו, ממש. אבל זה צריך להיות בהבנה שיש בו קשר. בהבנה וברצון, וללכת, להיות קשור, ללכת בכיוון הזה, להחיות אותו, להגיד, כמו שאומר, אני רוצה שאתה תהיה נוכח בחיי. אני רוצה ואני אתאמץ על זה, ואני בעיקר אתפלל על זה, אני אקרא, אחיה את זה כל, וכל אני אחפש את הדרכים, איך להחיות את הקשר הזה. יכול להיות שזה גם משתנה במהלך השנים, נכון? כמו בכל קשר. יכול להיות שיש ילד שכשהוא היה קטן, אז הייתי משחק איתו סטנגה, ועכשיו שהוא גדול, אנחנו יושבים ולא יודע מה, פותרים את השבצים או לומדים ביחד. איך בונים קשר? מאוד מאוד אישי גם. אבל קודם כל צריך להאמין שזה העיקר, לבנות את הקשר. יש בזה גם דרכים ושיטות ורעיונות ולפעמים סיבוכים ואפשר לפתור את הסיבוכים, אבל קודם כל כמו שיהיה קשר. נכון? הרבה יותר חמור מילד, הרבה פעמים אני חושב, ילד שעשו כלפי עבירות, השם ירחם, כן? עשו, העליבו אותו, הרביצו לו. יש ילד אחר שלא ראו אותו, זה מצב יותר קשה. נכון? כי חוסר קשר יותר חמור מאשר קשר שלילי. קשר שלילי הוא גם לא טוב, אבל הוא נוראי, כן, אבל אפשר לתקן אותו. לפחות יש פה משהו, כן? אבל כשאין קשר, זה שום דבר לא עובר, כן? וזה לא דבר פשוט. לפעמים נדמה לנו, ואני אומר את זה גם בקשר זוגי וגם בקשר עם ילדים, הקשר קיים, מה זאת אומרת? כן? קיים, אז הוא חי. זה לא נכון. קשר חי כשמחיים אותו. לפעמים צריך לדעת את זה, ולהשקיע בזה, ושוב, גם, לא, גם קשר לא צריך להיות חונק, אבל תראו ברמב"ם, שהוא ממש אומר את זה, קשר לא צריך להיות חונק, אבל הוא צריך להיות חי. אנחנו צריכים לאהוב את זה, לדעת שזה זה, 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 זה חיים, קשר זה חיים, זה דרך חיים, ולאהוב את זה, ולהשקיע בזה, ולשים לב לזה, ולראות איך זה מתפתח, ואיך זה, כן? זה מקבל מעמד בתוכן, כשהוא משהו נוכח בתוכי, אני נותן לו מקום בחיים שלי, אני רוצה שיהיה חלק בחיים שלי. אז יש בזה שני צדדים, גם את עצם הקשר עצמו, וגם את הדברים שבונים את הקשר. וכמו שאמרנו, יש קשר עם ילדים, יש קשר זוגי, יש קשר עם הורים, יש כל דבר שהוא משהו אחר שיבנה, כן? מוליכי הקשר יהיו שונים. אבל העיקרון הוא שא', הקשר הוא חשוב, וחיים אותו, ומחיים אותו. ובין עושים איזה דרך אותם פעולות שהם הם המוליכי הקשר, זה היסוד שלכם. כן? ואיך קשר נפסק? פשוט מעצמה. רוב הקשרים נפסקים מעצמה. נכון, אם היה לי חבר טוב, היה לך איזה חברה טובה, וואה, מה זה מהות בין העניינים. אבל שנתיים לא מדברים. פעם הבאה שנפגשתי, אחרי ההתלהבות של המפגש, של הצרכות וזה, אני כן בדרך כלל זה, אבל אחר כך זה נרגע ו... מה העניינים, מה נשמע, מה השם, בסוף רואים שמשהו פה לא, כבר לא קיים הרבה פעמים. זאת אומרת, קשר, כדי להיפסק, הוא לא צריך עבירות, הוא פשוט לא מפעילים אותו. כן? לא מפעילים אותו, אז לאט לאט הוא מתייבש לו. אומר הרמב״ם, זה אותו דבר עם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה קשר חיים, שאנחנו רוצים לתת לו מקום חי בתוכנו, לעבות אותו ולא לדקק אותו. לא לתת לו לברוח, לא לתת לו להתייבש. כמו מעיין כזה, נכון? וואה, המעיין מתחיל להסתם, טוב, צריך לפתוח פה, צריך לעשות איזה משהו. תשומת לב. בסדר? והוא מתחזק באהבתו והליכה בכיוון הזה. כן? והוא נחלש פשוט בהתעסק מחשבתך במשהו זולתו. יש לנו המון, המון, פה אני לא מדבר על חטאים. בהתעסק מחשבתך במשהו זולתו, הכוונה שאנחנו נותנים לה הרבה דברים מחיינו, אנחנו עסוקים בהמון דברים אמיתיים וחשובים. אבל בסוף עבודת השם היא לא, אין לה זמן. כי צריך פה וצריך שם וצריך לעסק עם זה. ולאט לאט, מה שהרבה פונקו, זה פשוט מצטמק. זה הופך להיות אולי רק ההפעלה בצד החיצוני שלה. ומשהו שם נחלש. בסדר? יסוד מאוד מאוד חשוב. ממש לחיים. וסוף, זה צריך להיות דבר שמלווה אותנו במחשבה. קשר מה?
כן.
לא חי. ברור, ברור. זה אומר, תראו, הרמב"ם מדבר על דוגמה כזאת. לזה הוא מכוון. זאת אומרת, הוא אומר, יש פה שני מרכיבים כדי שיהיה קשר. א', הרצון בקשר, ב', הפעולות. כמו הדוגמה שנתנו עם הילד, כן, אז הוא מנשק אותו, מחבק אותו, ועושה לו איזה... אבל הוא עושה איזה טכני. אם זה הכל טכני, איך יהיה שם הקשר? כן? מה שתראו, עוד הרמב"ם ייתן ציור כזה, ציור כזה, קצת ציני כזה, של קשר בלי קשר. בסדר? זה מאוד מעניין שדווקא הרמב"ם, השכל, כל כול השכל, כל כול הרמב"ם, זה עבודת השם חיה, וזה הסיום שלו למורה נבוכים. אחרי כל הפילוסופיות וכל הם, בסוף הוא אומר לנו, שמרו, אם לא תחיו את הקשר עם השם יתברך, ככה, כמו איזה חוסיד הוא מדבר פה, כמו איזה רבי נחמן. אם לא תחיו בסוף את זה כמשהו חי, מה יישאר? זה בעיניי מאוד מאוד יפה. זה ככה הרמב"ם מסיים את ספר הפילוסופיה הגדול שלו. כן? וכאילו עכשיו הוא יצייר את זה בצורה קצת צינית, כן? לנו זה טוב, זה נותן לנו איזו התעוררות בעניין. ודע, בסדר? פסקה שנייה. כי אף אם היית אח... בסדר? ודע. כי אף אם היית החכם בבני אדם, באמיתת המדע האלוקי, הנה תראו פה קצת, הרמב"ם קצת ציני בזה, במשפטים האלה. נניח אתה אלוף, הוא מדבר על אדם שכבר גמרת מורה נבוכים, זה מטורף, זה אדם ש... כן, והרמב"ם פה מסיים, את המורה נבוכים הוא כתב לתלמיד שלו, שהוא מדריך אותו קומה אחרי קומה בכל המחשבות הכי רחוקות, הכי... עכשיו אומר לך, שמע, גם אם אתה חכם כזה ולמדת והתחכמת, באמיתת המדע האלוקי, דיינו אתה כן, מלא במחשבות אמוניות, מלא ברוחניות, פסקאות, כל הקלסרים מלאים. שאלה, מה מזה חי בך? הרי בשעה שאתה מרוקד מחשבתך מהשם, ומתעסק בכל ישותך, באכילה הכרחית, או בעסק הכרחי, אינך מפסיק אותו המגע אשר בינך ובין השם. ואינך עמו אז, וכן אין הוא עמך. כי אותו היחס אשר בינך ובינו, כבר נפסק בפועל באותה שעה. נו, אז מה, הרמב״ם לא מדבר פה על עבירות. לא נאכל, לא נשתה, לא נשחק, לא, אומר, אבל לא התכוונתי לומר לך. רק התכוונתי לומר שתדע לך, כשאתה עוסק בדברים אחרים, אתה מתקשר בהם. ואם אתה מתקשר בהמון המון דברים, עכשיו אני אוכל, עכשיו אני משחק, עכשיו אני הולך, עכשיו אני קניות, ואני, ויש לך המון המון רשימות, אבל בסוף, אתה קשור עם המון דברים. מנחה, ועובר הלאה לעיסוקים האחרים. אז באנרגיה הפנימית שלך, אתה בדברים אחרים. ולאט לאט, המקום שאתה מול השם, אתה לאט לאט, אין שם קישור. זה דבר שצריך לשים לב אליו. כי אתה עסוק בהמון המון דברים חשובים, אבל לאט לאט אתה מפסיק את הקשר החי בינך לבין השם דברך. אבל הוא נראה, הוא יסביר לנו הפתרון, אבל הוא קודם כל שימו לב לדבר הזה. ולפירך היו החסידים מקפידים על הזמנים שמתעסקים אותם שלא בו, והזירו על כך ואמרו, אל תפנו אל מדעתכם, אל תפנו אל מדעתכם, אל תתנו לכל הדברים החשובים לסחוף אתכם, אל שלא תשאירו שום מקום לעבודת השם חיה. ואמר דוד, שיביתי השם לנגדי תמיד, כי ממיני בא למות. אומר, אני לא רוקנתי מחשבתי ממנו, וכאילו יד ימיני אשר לא התעלם ממנה הרף עין, בגלל מהירות תנועתה. ולפיכך לא אמות, כלומר לא אפול. מה זה שיביתי השם לנגדי תמיד? שיביתי השם לנגדי תמיד, זה אומר, יש לי פה קשר חי, שאני לא מתכוון לוותר עליו. ואני כל החיים אשקיע, כדי שהוא ילווה אותי, ינוכח בי, ימלא אותי, במחשבותיי, בתפילותיי, ברצונותיי, במעשיי, יהיה חי בי הקשר, אני לא אבטר. זה כמה נותן פרשנות. על זה דוד המלך מתפלל, שיביתי השם נגדי תמיד. זה קל מאוד במדרשה, זה קשה מאוד בחיים. קשה מאוד מאוד. קשה. כי זה דורש תשומת לב, זה דורש שיביתי השם נגדי תמיד. אז יש כאלה, שמים סטיקר כזה, או שלט כזה. אבל זה בעיקר בנפש, כן? זה בעיקר בנפש. אבל מה זה תמיד? אנחנו לא נעשה דברים אחרים? ודאי שנעשה. אבל יש דברים שאנחנו לא נהיה מוכנים שיתנתק הקשר. זה, אני חושב, משהו שמאוד מאוד יקר, שאנחנו רוצים לקחת איתנו, אם זה משנת מדרשה או בכלל, כן, בעבודת השם זה העיקר. למדנו, כן, ככה, ופה ושם, דיאגרמות, עניינים, מקום מצוין, מסוכן פיקס. איזה מקום פנימי כזה, כמו שבועה פנימית כזה, אם יש ככה ירושלים, תשכח ימני, אם יש ככה השם, כן? אין דבר כזה, ולשכוח זה לא, זה בנפש, לא בשכל, בשכל כולנו, איך הוא אומר, כולנו גאוני באמיתת המדע האלוקי, כמה אנחנו חיים את עבודת זה, כמה אנחנו, כן, וזה דורש עמדה פנימית שחושבת על זה, שחיה את זה, שהולכת בכיוון הזה, וכל אחד זה גם שונה, כל אחד יחייץ, לא את אותה עבודה שבאופן אחר, אצלך זה יהיה יותר בתפילה, אצלך זה יותר במצוות, אצלך להיות בתורה, לא, שבור את הראש, יש לך ילד, אתה צריך קשר איתו, איך? לא יודע, זה ביניכם. זה ביניכם. לא, אין לי זמן לזה, אני עסוק בהמון דברים אחרים. מה אתה אומר, אין לך זמן לזה? אין דבר כזה. יש דברים שאי אפשר לומר, אין לי זמן לזה. כי זה עיקר העניין. כי זה עיקר החיים. אין דבר כזה, אין לי זמן לקשר עם אשתי, אין לי זמן לקשר עם הילד שלי, אין לי זמן לקשר עם ההורים שלי, אין לי זמן לקשר עם הקדוש ברוך הוא. אין לך זמן, תעשה זמן. לא מתקבל, לא אפשרי. מה לעשות? לא אפשר. וזה מאוד מאוד קל להגיד, אבל זה כל כך, הרמב״ם מדבר על דבר כל כך אמיתי, שאני נמצא בחיים ורואה כמה דברים כל כך סוחפים אותנו ומצריכים אנרגיה וזמן, וצריך לטפל בזה, אתה רואה לזה, משגעים אותך, כל, אנחנו ביוחד בעולם שלנו, לפעמים אתה צריך לברוח לאיזה מקום, קצת נחת רוח, קצת לחשוב על עצמי, קצת, אבל אין מה לעשות. אין מה לעשות. כמו שאדם אומר, טוב, הבאתי את הילדים האלה לעולם, אין לי זמן לקשר איתם. לא אפשרי. לא אפשרי. מה זה אומר קשר איתם? מהבוקר עד הלילה? לא. עומד נראו, איך הרמב״ם מגדיר את זה. כן? צורה נפלאה. קשר זה לא מהבוקר עד הלילה. אבל קשר. וקשר, כמו שאמרנו, הוא אישי, הוא תלוי בכל תקופה בחיים, בכל... אבל זה יהיה חשוב לי, זה יהיה קיים. אני אלך בכיוון הזה, כמו שהרמב״ם אומר. באהבתו, בהליכה בכיוון הזה, בהפעלתו. זאת אומרת, הפעלתו, דהיינו, כל המצוות, כל כל הפרטים של המערכת היא בתנאי שיש קודם כל את, את העמדה הנפשית הזאת. זה נקרא, לא רוקן, אל תפנו אל מדעתכם. אל תפנו אל מדעתכם. או שיביתי השם לנגדי תמיד. בסדר? זה מאוד, מאוד נפלא הרמב״ם הזה, ממש. פילי פלאות. החסיד הגדול, הוא היה החסיד הגדול. טוב, ודע. בסדר עד כאן? ודע. כי כל מעשה העבודות הללו. הנה, עכשיו יש לנו, אמרנו, יש לנו את עצמות הקשר, ויש לנו את העבודות של הקשר, עבודת השם. התורה, והתפילה, והמצוות וכו'. כל מעשה העבודות הללו. כקריאת התורה, והתפילה, ועשיית שאר המצוות. אין תכליתן, מה התכלית של כולם? אלא שתוכשר בהתעסקות במצוותיו התעלה, מי לעסוק בענייני העולם, כאילו התעסקת בו התעלה, לא בזולתו. מה המטרה של כל עבודות האלו של עבודת השם? אלה זמני קשר. זמני קשר. בהם אנחנו עם השם. כאילו פה אתה עוצר מעיסוק בענייני העולם ובונה את הקשר. תורה, תפילה ומצוות. שמה אנחנו בונים את נקודות הקשר שלנו לריבון שלנו. זה ההגדרה של הרמב״ם זה פה. כמו שהבאנו שם בעל שם טוב, אמרתי לכם שהרמב״ם הוא חסיד, כן? אז מצווה זה צוותא, זה נקודת קיבור, נקודת קשר. וכך צריך להתייחס אליה. היא לא רק הצד הפרקטי המעשי של הדבר, יצאתי ידי חובה של השולחן ערוך. היא הזדמנות להישקן עם ישיקות פיו כתוב על המצוות. לנקודת קשר פנימית עם ריבון שלנו. ותהיה שם, תהיה שם, כן, בעמדה הפנימית, לא בכל מצווה אנחנו נשים את הבתים באותה התלהבות, באותה, אבל אם טיפה אנחנו נחשוב על זה, שזה נקודות הקשר שלנו, אנחנו ניתן להם איזו עמדה של חשיבות, ודרכם נחיה את כל הקשר. פה, אני חושב, נקודה מאוד מאוד חשובה, באיך. אמרנו שיש לנו קשרים, אנחנו רוצים להחיות אותם, נכון? קשר עם ילדים, קשר זוגי, קשר עם ההורים. איך מחיים קשר? האופציה הלא טובה היא, כמו שאמרנו, הקשר הזה מאוד מאוד חשוב לי, אבל אני לא עושה שום דבר בשביל זה. לא חשוב לי, אתה לא עושה שום דבר בשביל זה, זה לא קיים. לא יהיה. לא יהיה. הקשר הכי טוב, אם לא אתה עושה שום דבר בשביל זה, הוא הולך להתמסמס. אז זה האופציה הגרועה. טוב, אז מה האופציה החיובית? מהבוקר עד הערב, אמא, מה שלום, מתד, או להתקשר לילד, איפה אתה, איפה הלכת, מה אכלת, מה עשית, ממי דברת? זה לא קשר, זה חנק. לא. הרמב"ם פה נותן כיוון מאוד חשוב. קשר נבנה על ידי צמתי קשר. כן? יש לנו צמתי קשר. בכל מערכת קשר אנחנו נבנה לאט לאט. זה לא משהו כזה חוקי כזה שמקבלים עליו משימות של הצבא. אבל זה כן משהו שבונים אותו. בונים אותו. צמתי הקשר הללו, צריכות להתאים כמו שאמרנו לשלב, לסוג הקשר, הם יחיו את הקשר אם אנחנו נתייחס אליהם ככאלה. אם נתייחס לזה כאיזה רשימת מקולת, זה לא יחיה שום דבר. אבל אם נתייחס אל הפעולות האלה, אל המצוות, אל התפילה, נתייחס אליהם כצמתי קשר, אז אנחנו גם נחכה להם, וגם הם יפעלו את פעולתם. לפעמים, כן, כמו כל דבר, דבר חי, הוא לא, כן, יש שיחה עם הילד שהגענו לרבדים מאוד עמוקים, מאוד פנימיים, יש שיחה שסתם דואל משלומך, הכל בסדר, יופי, שלום. זה גם משהו. אז לא כל תפילה תהיה אותה תפילה, ולא כל אותה מצווה תהיה באותה התלהבות, אבל יש שם הקשר, יש הקשר, שהולך ונבנה דרך צמתי הקשר האלו. זאת שיטת הרמב״ם להחזיק בנו עבודת השם חיה, נוכחת, עבה בלשונו, דהיינו ממלאת, כזאת שאנחנו לא נותנים ללכת לאיבוד. כן? ועל זה אנחנו צריכים להתפלל וואי וואי, מלא. זה שיבית השם את דמית עמים.
מה זה אומר?
אז קודם כל אנחנו נלמד, בכל דרך דיון נלמד, זו סוגיה מאוד מאוד עמוקה איך עושים את זה. אבל הרמב"ם רוצה לומר, לא, כשאני עכשיו משחק עם הילד שלי כדורגל, כן? אז איך אני תוך כדי צריך להגיד, שביתי השם, צור ימינה, שביתי השם, שמאל שמאל. אז אני עם הקדוש ברוך הוא עם הילד שלי, לא אומר איך זה עובד. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, כן? אבל אומר הרמב"ם, כשאתה עם הילד שלך, תהיה עם הילד שלך. וכשאת גם עם עצמך בטיול עכשיו, או בלא... שיוויתי השם הכוונה, אנחנו נראה בהמשך, אבל בגדול, הקדוש ברוך הוא מנחה אותנו בדרך, בכל דבר, גם עם המערכות היחסים שלנו עם אנשים, וגם עם התפיסות, אבל בסוף, כשאנחנו מתנהלים בחיים, אנחנו מתנהלים בטבעיות, מול אנשים שונים ומול, כן, אבל יש זמנים שבהם אני עם הקדוש ברוך הוא. אני עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, בקשר ישיר, לא בהדרכה כללית כזאת, כן, או הלכתית או מוסרית, אלא בקשר ישיר, אני איתו. ואז אני צריך להיכר את זה בנפשי. לדעת, הנה, זה השיעור שלי בשבוע. כן, עכשיו אתם מפוצצות בשיעורים, ותגידו בזמן, לא משהו, זאת שאתם תגידו, זה השיעור שלי בשבוע, אני לא אבטר על זה, לא יודע מה, וזה, או שזה התפילות שלי, וזה הזמן, כל אחד יבנה את זה בחיים. כל אחד יבנה את זה בחיים, בתנאי שהוא רואה שזה מספק כדי לבנות קשר טוב, קשר חי. אז ממילא זה קשר טוב, הוא גם הולך איתי, זה נכון שהוא הולך איתי. כן, קשר טוב עם הבן שלי, גם כשאני לא מדבר איתו, אבל באיזשהו מקום זה נמצא. זה נוכח, זה נמצא ב, כן, במקיף כזה, כן? כי כשזה קיים, קיים, וכשזה לא קיים בפועל, עכשיו אני דברים אחרים, אבל באיזשהו מקום זה חלק ממני, גם שזה לא. אבל יש זמנים שבהם אני שם, וכשאני שם, אני שם עד הסוף. אומר הרמב"ם אותו דבר. אותו דבר פה, כן, בעולם של הקשר שלנו עם השם. צמתי קשר שאנחנו שמה, לא בענייני העולם. אנחנו עם השם יתברך. כן? בסדר? ולכן, תראו עכשיו קצת ציור ציני קצת. אם אתה מתפלל בנענוע שפתיך, כן? תעקו לך ממלמל את המילים, ופניך אל הקיר, כן? באיזה, אתה בפוזה הנכונה מה שנקרא, ומחשב איפה המחשבות נמצאות, בממכרך ומקחך, כן? הנדנודים כראוי, הפה כבר משגרר את התפילה, אבל המחשבות נמצאות לי שם. וקורא את התורה בלשונך ולבך ובניין ביתך. כן? אתה יכול מהבוקר עד אתה לומד תורה, אבל הלב שלך נמצא בקרמיקה החדשה, במטבח ולא יודע מה. מבלי להתבונן במה אתה קורא, אתה לא נמצא שם עם הלב. אתה לא, כן? אין את המקום הזה שאומר, פה אני בונה קשר. וכן כל זמן שאתה עושה מצווה, אתה עושה אותה באבריך, כמי שחופר גומה בקרקע, או חוטב עצים מן היער, מבלי להתבונן בעניין אותו המעשה, ולא ממי בא, ולא מה תכליתו. בסדר? אתם ממש רואים פה איך הרמב״ם מתגלה פה בשיא חסידותו. אחרי כל הגאונות, הכל התחיל פה מהמשפט, גם אם אתה אלוף במיטת המדע השכלי, אבל זה בסוף, אתה עומד מול השם, אתה לא חושב מה זה המצווה הזאת, ואתה לא מתרגש ממנה, ואתה לא חושב עליה, ואתה לא חושב, וואו, זה מקשר אותי לשם יתברך, הדלקת נרות הזאת, ארבעת המינים האלו, אני לא יודע מה, הצדקה, אני מחיה את נקודות הקשר האלה, ואורג אליהם, וחי אותם, אלא אני לאט לאט, כן, נתתי לקשר הזה להתממס, ואני עושה אותו כמו שאדם חוטב עצים כזה, במין, כן, שגרה חיצונית כזאת, אומר הרב, אומר הרמב״ם, וזה לא, לא דבר, גם זה לא דבר שהוא לא שווה כלום, דבר שווה מאוד, אבל אל תחשוב שהגעת אל התכלית. בסדר, הרמב״ם לא קוטל אותנו לגמרי שלא נתבהל, אבל זה עוד לא תכלית. אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר בהם קרוב ובפיהם, ורחוק מכליותיהם. אנחנו רוצים בסוף שהקדוש ברוך הוא יהיה לנו בכליות, דהיינו בעצמיות, כן, בנשמה, בדם, בחיים, במחשבות, בדרך החיים, וזה זה השיטה שהרמב"ם פה מעניק לנו, באמת שיטה מופלאה מאוד מאוד, שהיא בעיקרה באה להסביר, אחרי שראינו את כל המערכת עם רבדי השונים ועם חלקי השונים, זה הרמב"ם נותן לנו פה, זה תפילת הדרך שכל אחד צריך, הוא אמון עליה. כמו שעולם, אני רוצה אותך איתי, אני רוצה איתך בקשר, קשר חי, קשר ממלא, ואני אחשוב על זה כל הזמן. וכל שלב שאני אהיה, אני אנסה לחשוב איך אני בונה את הקשר הזה, מה השלב הבא, ומה כדאי לי עכשיו, ואיך. בנחת, אי אפשר לבנות קשר בלחץ, נכון? אמא שלחוצה יותר מדי על הקשר מהילד שלה, בדרך כלל תקבל איזה הדיפה. אלא קשר זה דבר טבעי, זה דבר חי, אבל זה דבר שבונים אותו, דבר שנוכחים בו, דבר שמתמלאים ממנו, דבר שמחכים לו, מתפללים עליו. ככה בונים קשר עם בני אדם, ככה בונים קשר עם השם יתברך. בסדר? שאלות, הערות.
Thank you.
נכון. זה נכון.
איך בן אדם יכול להמשיך לעשות בלי באמת הקשר
הזה? אז אחרי המעשים של הלבבות, זה השלמה מאוד חשובה פה. אתם יודעים שהוא גם היה התלמיד של הרמב״ם, בעל ספר החינוך שאומר את המשפט הזה, היה תלמיד של הרמב״ם. והוא אומר, אחרי המעשים מאשרים הלבבות, אבל מאוד מאוד מדויק בדבריו, שזה בתנאי שאני מעוניין בלב. זאת אומרת, אם מישהו היה, בואו נכן שני דרכישים, אדם עכשיו אין לו קשר טוב עם, עם הילד שלו, בסדר? או עם, כן, עם, עם, עם הזוג שלו. אז טוב, אחרי המעשים יכולים לבואות, יגיד לו איזה חבר, שמע, תעשה כך וכך, כל יום תעשה כך וכך, ואם זה יהיה טכני, אז זה לא יימשך את הלב. אם בכל מעשה יהיה גם איזשהו ביטוי ללב, לאט לאט, המעשים ימשכו את הלבבות למשהו הרבה יותר טבעי מאשר הכל. אז כן, יש מקום שבו אני מרגיש, התפילה שלי לא תפילה, המצוות שלי לאחרונה הן פרוויות כאלה וזה. טוב, אני מתעורר לזה. למה אני מתעורר? אני מתעורר ללב הזה, אני מתעורר אני חייב לעשות שם משהו. טוב, עכשיו יש לי רעיון, אני את התפילה הזאת, אני נותן בראש. עכשיו, אני לא אקח את הכל בבת אחת, אני אתמקד בתפילה הזאת, שם אני אהיה בוער להשם. או, אז אני עושה מעשה, אבל אני מכוון ללב. כשאני עושה מעשה, אני מכוון ללב, לאט לאט הלב מתעורר. מתפילה אחת, אחר כך מאוד תפילה, לא מידו. החשיבות היא לקשר. אבל קשר דרך המעשים, דרך המצוות, דרך... אבל כל מה צריך, כן, את המנגינה הפנימית של הדבר, יחד עם האחיזה באיך. כן? וזה כל החיים. זה לא משהו ש... זה, אפשר להגיד, זהו, פעם אחת בניתי את זה, כן? כמו הבדיחה של הרב אבינר עם הזוג שאומר, נכון, באים אחרי 30 שנה, היא אומרת, רוצים להתגרש, כי הוא לא אומר לה שהוא אוהב אותה, אז הרב אבינר, אז הוא אומר, שאלתי את הבא, למה אתה לא אומר לה שאתה אוהב אותה? אבל אמרתי לה לפני 30 שנה, ומאז זה לא השתנה, וככה, בסדר. אז לא, אז זה לא עובד ככה, ולפעמים צריך ללמד את הבנים שזה לא עובד ככה. אבל זה לא עובד ככה. זה קשר צריך להחיות, קשר צריך לדבר אותו, צריך להוציא אותו לפועל, אבל לא בצורה מוגזמת, לא בצורה מאולצת, זה אולי צריך ללמד את הבנות. בקיצור, כולם יש מה ללמוד ברוך השם, אבל העיקר שיהיה קשר. עכשיו אין קשר, טוב, חושבים, מה עושים, אולי נעשה כך, אבל שהמגמה היא שמתוך המעשים, יש כל מיני.
כן?
מוגזמת? במידה מסוימת כן, כן, מה הכוונה? כמו שחיים בישיבה, כן, הם לא צורת הקשר, לרוב בני אדם, כן, שבט לוי, שעניינו להיות המתווך הממשי בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא כל הזו. אבל רוב האנשים יחיו אחר כך את חייהם באופן אחר. אבל כדי שבאמת, מה שהרמב״ם פה יכול להיות שבשנים קודמות, כך שמעתי שאשתו של הרמב״ם לא הייתה במדרשה. וגם הבנות שלו לא, וכנראה שהיה להם קשר טוב עם אבא כזה. זאת אומרת, היו דברים שהיו פעם טבעיים לנו יותר, והיום כדי שיהיה לנו קשר טוב עם ריבונו של עולם, יכול להיות שצריך שנה אחת ככה, מה שנקרא, לטבול לגמרי, כי מאוד מאוד קשה. התובעניות הזאת שהרמב״ם מדבר עליה, בעיקר מה שמנתק אותנו מה שמתברך זה החיים עצמם, בדור הזה זה כמו שלא היה באף דור, כן? זאת אומרת, בכל הדורות, כאילו, זאת אומרת, בחיים בעיקר את הקשר, את התפילין, את התהילין, את הקדוש ברוך הוא, את התפילה. וזה פעם, זה יותר צריך לעשות כניסה, אנשים היו, אחד האנשים של פעם, הסבתאות הזה, כל הזמן קשר חיים השם יתברך, זה לא צריך ללמד אותם, בוא תלמד את סבתא שלי על צמתי קשר, תלחבל איזה כפה כזאת, מה אתה מדבר בכלל? זה לא, חיים את השם יתברך כל הזמן. טוב, מי שבמדרגה כזאת, אז יכול להיות שהוא גם לא צריך מדרשה, בטח לא צריך אותי, כן, הוא חי שם. אבל מכיוון שבחיים שלנו יש כל כך הרבה דברים שמעסיקים אותנו ובולעים לנו את האנרגיה ואת הזמן, אז אנחנו עושים את הרמב״ם הזה, שנקרא לקפל אותו, לשים אותו בכיס ולשמר. עכשיו יש מי שיותר טבעי, פחות טבעי, בסדר. כל אחד יתמרן את זה, אבל שהעיקר זה עצם הרצון הזה. בסדר?